ערב טוב. כפי שכבר שמעתם, אנחנו נמצאים בזאת חנוכה, ועכשיו הרגעים ככה האחרונים של חג החנוכה. פסיקת ההלכה של בית הלל בתקפה מוסיף והולך, אנחנו מקווים שגם היום הזה בעזרת השם יהיה בגדר מוסיף והולך. אין לי ספק שיצאנו, כל מי שהיה כאן והשתתף יצא עם כלים כאלה ואחרים, אבל אני גם בטוח שהשאלות מרובות על התשובות, ולכן המחשבה הזאת על המשך של לימוד בצורה מסודרת, שיטתית, אנחנו מקווים מאוד שיבצר איזושהי קבוצה. לא לכולם זה מתאים, לא הרעיון ולא השעות, אבל אם תיבצר קבוצה שתהיה מוכנה ללכת וללמוד ולהתקדם בעניין הזה בצורה מגובשת, אין ספק שזה יביא ברכה גדולה בעזרת השם. הנושא שאנחנו רוצים לסיים את הלימוד שלנו היום, המקום של המשפחה והקהילה בחיים של הנער והנערה, הוא נושא חשוב מאוד. ההסתכלות שלנו היא שבעצם כפי שבנוי האדם, מבנה נפש האדם הפרטי, ככה גם כן בנויה המשפחה וככה גם בנוי עם ישראל. המהר"ל בספרו דרך חיים, שמסביר את הזוגות בתחילת פרקי אבות, מסביר את הזוגות, הוא מוכיח שאחד מהם היה אבי דין והשני היה נשיא. זאת אומרת, הזוגות הם לא סתם שזה אומר כך וזה אומר כך, אלא יש איזשהו יחס ואיזון נכון בין אבי דין והנשיא. כאשר אבי דין, אולי כשמו כן הוא, הוא זה שמנהל את בית הדין מבחינת דין, והשני הוא אולי יותר רך, יותר רחמן, הוא הנשיא. דוגמה בולטת לזוגות האלה, כן, זה שמאי והלל, ששמאי הוא קפדן, הלל הוא יותר רחום, יותר אוהב. אנחנו צריכים את שניהם. במשפחה זה גם קיים. בלימוד שלנו בבוקר למדנו על היחס בין איש ואישה, הרב קוק הגדיר אותם ככוח הפועל והנפעל, וזה ביחס להגדרה של שכל ורגש. אנחנו צריכים את שני הכוחות הללו, גם של השכל, גם של הרגש, גם כוח הפועל, גם כוח הנפעל, המשפיע והמקבל. זה המצב הטבעי הפשוט, הבסיסי בבניית בית, וגם בבניית קהילה. גם בקהילה קיימים הכוחות הללו, כאשר יש איזשהו דמות בקהילה, או לפעמים חלק מאנשי הקהילה שמשחקים בתפקיד של אולי יותר קשוחים וכדומה, ויש אנשים יותר אוהבים ורקים ומחבקים, זה מצוין, כך צריך להיות. הבעיה מתחילה כשנוצר איזשהו חוסר פרופורציה בין שתי הבחינות האלה. רבותינו הדריכו אותנו שלעולם תן שמאל דוחה וימין מקרבת. המשמעות שצריך שמאל וצריך ימין, אבל מהו הכוח שמקרב? הימין. הכוח שדוחה, הכוח השמאל, מה היחס ביניהם? הימין הוא הכוח החזק. היד החזקה זה יד ימין. יד שמאל זה יד החלשה. כאילו, ברור שאני צריך להרחיק. ברור שצריך גבולות, אין ספק בכלל. אבל ביחס שבין הימין לשמאל, מי שמקרב, מי שדואג להיות זה שכביכול פועל את הפעולה החזקה, ה-70% מהעבודה שלי, 80% מהעבודה שלי, זה יהיה בימין, לא בשמאל. הסיפור מתחיל, וקודם כל באהבה, וזה מתחיל כל הסיפור. אלא מה? צריך גבולות, בוודאי, אחרת העסק מתפרק. רק כשהיחס צריך להיות יחס נכון ואיזון נכון.
לשמאליים יש בעיה?
סליחה?
לשמאליים יש בעיה?
את שואלת מבחינה נפשית?
אני שואלת, האם באמת שמאלי?
לא, מבחינת ההלכה...
לא,
זה רק עניין של מושגים. מושגים רעיוניים, מחשבתיים, אין לזה שום משמעות. בעבר הרחוק כך חשבו, וילד שנולד עם נטיות יותר שמאליות, היו קושרים לו את היד ועשו כל מיני טריקים כדי שהוא יפיל את הימין, אבל אין לזה שום משמעות, זה סתם... ייתכן שגם אצלו הראש, המוח, כן, הוא הפוך ימין ושמאל, אבל אין לזה שום משמעות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. הבעיות מתחילות בהסתכלות החינוכית ברגע שאמרתי מקודם, ברגע שיש חוסר איזון. אבל כשיש חוסר איזון בין המשפיע למקבל, או נדיר בין הכוח הפועל והנפעל, או כפי שדיברנו, כוח האיש והאישה, הרי שגם בפרט עצמו, זאת אומרת, גם בי כאיש, יש מצד של אישה, וגם הוא צריך להיות מאוזן בתוכי. וגם באישה צריך להיות איש ואישה ולהיות מאוזן בתוכה. ואז בעצם החיבור הנכון הוא שכוח המקבל שבי מקבל את כוח האישה, כוח המשפיע שבי משפיע באישה. וכן להפך, האישה צריכה, יש לה את כוח המקבל שבה. היא צריכה לקבל את כוח הזכר שבי. זאת אומרת, האיזון הוא לא איש מול אישה. זה בעצם 2:4. וכל אחד צריך לתת לשני ולקבל מהשני. כשאני מדבר על אהבה, זה לא רק עניין של דיבורים נחמדים וחיבוקים וכדומה. הבסיס של אהבה, היסוד שלו, זה קבלה. להיות מסוגל לקבל, להיות מסוגל להכיל אדם ששונה ממני, ושוב, אני לא מדבר עכשיו דווקא על ילדים. זה הסתכלות כללית מה שאני אמרתי עכשיו. זה כולל השכן שלי, זה כולל אדם עם השקפות פוליטיות אחרות, זה כולל אולי תלמיד שלי. זה לאו דווקא הילדים שלי. כל מי שאני פוגש בעולם חוץ ממני, אני חייב ללמוד לקבל אותו. ועל זה הדריכו אותנו רבותינו, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כל אדם. לא משנה כרגע מי הוא ומה הוא. ומעניין שהדגש בפרקי אבות לא כתוב כל אדם, אלא כל האדם. את כל המכלול שלו, על כל הצדדים שבו. אני יכול להכיר, כן, אני מאוד מקבל אותך. כן, אבל את את הכיפה שלך אני מקבל, את השאר אני לא מקבל, זאת היותך דתי אני מקבל, זדים אחרים קשה לי לקבל בך, לא אהבתי אותך. אני סיפרתי לא פעם, אולי חלק מהציבור שמעו את זה כבר במקומות אחרים, הגיע אליי בחור עם שערות ארוכות, אדם מותניים, ואין לי מושג מאיפה הוא בא, אני לא יודע, השיער הראשונה שיש לי איתו, ואז הוא אוסף את השערות ככה, אוסף את השערות, ושאיר לי שני פאות מקדימה. הוא אומר לי, אתה רואה אותי ככה עם הפאות? ככה אבא אהב אותי. אז הוא עוזב את השערות, ככה אבא לא אוהב אותי. אז תגיד לי אתה, את מי אבא אוהב? אותי הוא את השערות שלי. את השערות שלי. אני לא רוצה אבא שאוהב שערות. אני רוצה אבא שאוהב אותי. אז זה תמצית כל הסיפור. כל התורה כולה. ממנו למדתי. מה זאת אהבה? זאת אומרת, המושג הזה להיות מסוגל לאהוב, זה את כל האדם עם השערות. או בלי השערות, לא משנה בכלל מה. את האדם. את הנשמה שבו. והנושא הזה מסתבר שהוא לא פשוט בכלל. זה בכלל לא פשוט, אפשר לשבת וללמוד ולדבר, ואנחנו נתקלים תמיד בנקודה מסוימת שלעבור את המחסום זה בעצם לטפל בכוח של הגאווה שבי. ולכן כל כך קשה לי לקבל אותך. כי יש לי את המחסום, יש לי את האגו, שלא נותן לי לקבל אותך. הרי אני זה אני, יש לי את ה... נו, את אני. אני אוהב אותך בתנאי שתהיה, תזדהה, תחשוב כמוני. יש לי כל אהבה שבעולם לאהוב אותך אם תזדהה איתי. אם אתה לא מזדהה איתי, אין לי יכולת להכיל אותך. בעולם החסידות, אצל בעל התניא, יש הגדרה נפלאה ביותר לנושא הזה. הוא מגדיר מה ההבדל בין מוחין דגדלות למוחין דקטנות. מוח קטן ומוח גדול. הוא לא מדבר על אינטליגנציה. הוא לא מדבר על חוכמה, לא IQ. מוחין דגדלות, הוא מגדיר, זה אדם שמסוגל להכיל, להתייחס, להרגיש, גם את זולתו, גם הוא חושב אחרת ממנו. באחד הספרים שלו, בספר... למשל, את הלך לזניה, זה השם של הספר, לא כתבתי את הספר ולא את השם שלו, אבל ככה זה נקרא. בחב"ד הרבה ספרים נקראים על שם המילה הראשונה, כמו התניא. התניא זה פשוט המילה הראשונה בספר. אז הספר הזה מתחיל במילה את הלך לפני השם. אז הספר נקרא את הלך. ומכיוון שזה הודפס בלאזניה, זה נקרא את הלך לאזניה. יש ספר אחר שנקרא וכך. וכך אתה ולשלם את דבר. ובכן, את הלך, הוא כותב שם, שהאדם עם שכל גדול, מוחין לגדלות, יכול להקשיב, להבין, להכיל את מי שחושב אחרת ממנו, ואולי זה יהיה אפילו ימצא חן בעיניו, אולי זה יהיה מעניין, אולי הוא יקבל את דעתו של הזולת. לא כן, מי שיש לו מוחין, זה קטנות, מוח קטן, הוא לא מדבר על אדם טיפש. זה אדם שלא חונך לסובלנות. הוא לא מסוגל להכיל ולהבין שיש מישהו שחושב אחרת ממנו. ואין לו כלים להכיל את זה. אדם שלו כלים להכיל את זולתו, הוא מצא בעיה רצינית, הוא מוח קטן. יש לנו דוגמאות כאלה גם בחז"ל, זאת אומרת, אני לא רוצה להרחיב את הרעיון הזה, אבל בעומק העניין בין בית שמאי לבית הלל, אם נתבונן בזה לעומק, ההבחנה היא שנפסקה לאחר כבית הלל, אומרת הגמרא בעירובין דף י"ג, מכיוון שהם הכילו את בית שמאי. לא נפסקה לך כבית שמאי, כי הם לא הכילו את בית הלל. בירור האמת, בירור הדבר עד הסוף, הוא דווקא מצד בית הלל, כי הם מסוגלים להבין שיש דעה אחרת, שנקראת בית שמאי. דחינו את הדעה, לא קיבלנו אותה, אבל למדנו אותה. אומרת הגמרא שמקדימו דברי שמאי לדבריהם. יש להם יכולת להכיל. בית שמאי אין להם את זה. ולמה? כי הם דין. נכון, עתיד לבוא תקרא לך כבית שמאי, זה האידאל, כך אלוקים רצה מלכתחילה, לברוא את העולם מדת הדין. אבל אנחנו נמצאים בעולם אחר, אנחנו צריכים להתייחס אחרת, ולהקשיב, ולהיות סובלנים, וללמוד לקבל את הזולת. על מנת כן, צריך כוח שנקרא סבלנות. במילה אחרת, ענווה. זה אותו דבר. סבלנות וענווה, זה אותו דבר. אדם שסובל את הזולת, מסוגל כמו סבל, לשים על הכתפיים וללכת איתו, זה גם כן העניין של הענווה. כוח הענווה זה שאני מסוגל להרגיש, להבין, להפנים, מי אתה, מה אתה, בלי פחד, זה לא פוגע בי, לא מפחד. אתה זה אתה ואני זה אני. וזה שאתה חושב אחרת ומרגיש ומבין וחי אחרת, לא מאיים עליי. כי אני מאמין. במה שאני. מתי אני מרגיש מאוים? אני כבר עניתי על השאלה, אבל בכל זאת. מתי אני מרגיש מאוים? כשאני, לא אני. אני לא מאמין בדרך שלי. אני לא מספיק מחובר לדרך שלי. ואז פתאום מגיע מישהו עם דרך קצת אחרת. רגע, רגע, זה מאיים עליי. אם אני מחובר באמיתיות לדרך שבה אני הולך, כי זה דרך של תורה, כי כך למדתי מרבותיי, כי אני מחובר לתורה ולמצוות, לא מפחד, אז אמרת, לא זלזול, אז אתה חושב אחרת ממני. מותר לך 70 פנים לתורה. כל אחד יכול לתפוס ולחשוב ולהבין אחרת את המציאות. ואולי לך זה טוב, מצוין, לך, כי אדם זה טוב. תראו לעצמכם, איש ואישה מתווכחים על איזשהו עניין שנוגע לענייני הבית. יכול להיות ששניהם צודקים? ודאי. מצד המבט הגברי של הבית, הבעל רואה דברים בצורה מסוימת, הוא צודק, ומצד הרגשי, נשי של הבית, האישה רואה דברים בצורה אחרת, והיא צודקת. אלא מה צריך פסק הלכה? כן, בית שמאי ובית הלל, צריך פסק הלכה. מה עושים פה בית שמאי כמו בית הלל? לא, ברור מה עושים, כן?
ברור למי.
כן.
מה?
ברור למי.
הוועדה הפדגוגית החליטה פה אחד. לא, 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 ברוך השם. אשתי כאן, אני לא יכול יותר מדי לתמרן. אז באופן תיאורטי ברור שהפסיקת הלכה היא...
כאילו שמצילות אותנו מן החטא.
קודם כל ברור שמדובר על הבית, מנהגת הבית לפי האישה. זה פשוט, אנחנו מחליטים בדברים הגדולים. כן, מי ידע סודר? נשיא ארצות הברית, והאם רוסיה תטיס איזשהו טיל לירח או לא? וזה אנחנו נחליט. האישה תחליט בשאר הדברים. מוכר וידוע. ובכן, ברור לנו שההחשבה, היכולת להרגיש, להפנים, לקבל, זה הבסיס. השלב השני שבא אחר כך הוא כוח ההתקשרות. ברגע שיש לי יכולת לקבל אותך, להרגיש אותך, אני יכול להתקשר איתך. המבנה הזה שאני מדבר עליו עכשיו הוא מבנה גם משפחתי, גם קהילתי. מספר לי בחור, למה הוא יותר לא בא לבית הכנסת? למה הוא לא בא יותר לבית הכנסת? אז הוא אמר לי, תשמע, באתי בבגדי שבת שלי לבית הכנסת. ועמד שם יהודי בכניסה לבית הכנסת ושאל אותי, מה זה? בסוגריים, באמצע תפילה, כן? מה זה? אז אני שואל אותו, מה זה מה? מה זה החוצה השחורה הזאת? היום שבת. כן, זה נסור מספר, זה בגדי שבת שלי. הוא לבש את מיטב בגדי השבת שלו, חולצה שחורה, מכנסיים שחורות, ובא לבית הכנסת. עומד שם יהודי בכניסה לבית הכנסת ואומר לו, סליחה? חולצה לבנה? כך לא באנו לבית הכנסת. אז הסתובבתי ולא נכנסתי לבית הכנסת. עד היום, כמה שנים. זה לקבל? זה להכיל? זה לאהוב? הרי מה היינו צריכים לעשות עם כזה בחור שמגיע סוף סוף לבית הכנסת, מה אכפת לי מה הוא לובש? דבר ראשון, תחבק אותו, תכניס אותו פנימה, תושיב אותו לידך, דבר ראשון! מספר לי בחור אחר, מרכב הטמפליאדה, עוצר לו מישהו מהיישוב, איפה שהוא גר, אחד הדמויות החשובות, מוכר לכולם, אני לא רוצה לומר את תפקידו, כי אולי פה מישהו מכיר, עוצר את הרכב, מותח את הדלת, את החלון, ואומר לו, אותך אני לא לוקח! סוגר את החלון, ממשיך לסור. אתה חייב לעשות לי את זה ככה? אל תקרא אותי, אין בעיה. אתה חייב לעצור את המכונית, להכניס לי זיקת רעל ולהמשיך לסור? מה עשיתי לך? הגיל שלי מפריע לך, התספורת שלי מפריע לך. קהילה כקהילה יכולה גם להתנהג אחרת. זאת אומרת, אם אותו אדם בעל תפקיד, אם אותו דמות, היה עוצר את האוטו, היה מחייך אליו, אומר לו, סליחה, אני ממהר, אני לא יכול. לא דבר שום דבר, מחייך אליו. אולי זה משפיע קצת יותר על אותו נער? לא יודע שכן. כוח האהבה הוא כוח בעל השפעה חזק ביותר שקיים במציאות. הוא כוח המחבר, לא בחינם, גמטריה של אהבה זה אחד, 13, כן? ושניהם ביחד רוצים את שם השם. הגילוי של שם השם בעולם, הוא אחדות של השם והשם בעולם, הוא דרך אהבה. ולכן הציווי ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך, הוא אותו ציווי. עד כדי כך שבכתיבי החסידות, קלטו את הנקודה הזאת ואמרו שהדרך להגיע ולבחון אהבת השם עובר דרך מה? דרך אהבת לרעך כמוך. אם קיים בך ואהבת לרעך כמוך, יש סיכוי שיש בך אהבת השם. אם אין בך אהבת אחר כמוך, אין לך אהבת השם. לא משנה עכשיו כמה אתה צדיק וכו'. בספר באר משה של הרבי מאושרוב, הביא לכך רמז יפה בגימטריה. ואהבת אחר כמוך גימטריה ואהבת את השם אלוקיך אני השם. אותו חשבון. זאת אומרת, השוואה מוחלטת בין אהבת הבריאות לאהבת הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רוצים להתחנך לאהבת השם, רוצים להגיע למדרגה הזאת של אהבת השם. אבל זה עובר דרך הצינור הזה של יכולת לקבל כל אדם ואדם כפי שהוא. בלי ביקורת. ואם יש לי ביקורת? אם יש לי, יש לי משהו להגיד עליו. אני רוצה להוכיח אותו. יש מצבים כאלה? יש. אז יש סוגיה שלמה איך מוכיחים. איך אומרים ביקורת? סוגיה ארוכה מאוד. אני אולי עכשיו אגע בטיפה. רק בטיפה בנקודה הזאת. למשל, אשלי הקדוש, וגם האלשך, מסבירים את הפסוק, אל תוכח לץ פניסמקה, הוכח לחכם ויבקה. מה הפשוט של הפסוק? אתה מאוד להוכיח אנשים, נכון? יש לך אהבת תוכחה, זה מצווה מן התורה, אתה רוצה להוכיח מישהו. אל תוכיח אנשים טיפשים. ולמה? אל תוכיח לץ. פן, ישנאק, אדם טיפש ישנא אותך. אדם טיפש לא רוצה לשמוע תוכחות. אתה כבר רוצה להוכיח מישהו, מי תוכיח? תוכיח אנשים חכמים. אנשים חכמים, רוצים להתקדם, רוצים לעלות למעלה. תוכיח אנשים חכמים. זה הפשט. השלה בתחילת ספר דברים, וגם השיח על הפסוק במשלי, מסבירים אחרת. אל תוכיח לעץ, ברגע שאתה בא להוכיח בן אדם ולא משנה מי הוא, אל תאמר לו שום דבר של שלילה. אל תאמר לו אתה לעץ, אתה לא בסדר. זה לא רק מה שעשית, אל תאמר לו את זה. כי ברגע שאתה בא אליו בביקורת, מה הוא יעשה? פן ישנאך. ברגע שאתה בא אליו בביקורת, דבר ראשון שאני עושה, מוריד את התריס, לא רוצה לשמוע אותך. אל תוכיח לעץ, פן ישנאך. אז איך מוכיחים? אשרי הקדוש, איך מוכיחים? הוכח, נקודתיים, לחכם, תאמר לו דברי שבח, תאמר לו דברים טובים, דברים נעימים לאוזן, יאהב אותך, ברגע שהוא יאהב אותך, ליבו יפתח, יהיה מוכן לשמוע הכל. וזה חייב לעשות בחוכמה, בתבונה, בהדרגה. שלב ראשון ודאי שקודם כל אני אדבר איתו בכיוון הזה של חכם. אתה הרי בחור טוב, אתה ילד טוב, אתה נשמה טובה, אתה צדיק, אתה נפלא. לא מתאים לך. אתה לא מתאים לך, אני אגיד לו אולי שבוע אחר כך, כן? לא באותה שיחה. אבל, תשמע, אתה כזה טוב, אני כל כך מעריך אותך, שאני לא מבין מה לך ולדברים האלה. וזה חייב לעשות מתוך נקודה שאני באמת מאמין בזה. אם אני לא מאמין בזה, כל מה שאמרתי עכשיו, כן, זה לא, אין לזה שום ערך. כי הלב של האדם מרגיש את הזולת. הלב של האדם מרגיש. זה כותב אורחיים הקדוש בפירושו וכי תישא, וגם פרשת השבוע שלנו ובהיגש, והיגש של אבי יהודה. אומר אורחיים הקדוש, מה המשמעות של ההגשה הזאת בהיגש שלה? אומר אורחיים הקדוש, יהודה מבחינתו, מי זה המלך שעומד מולו? יוסף הצדיק? אח שלו? לא, הוא לא יודע שזה אח שלו. מי זה המלך הזה? זה מלך רשע שעושה לו צרות. מה הוא עושה איתו? איך מתמודדים איתו? והוא עכשיו בעיה רצינית, יהודה, כי הוא הבטיח להסיר את בנימין הביתה, ועכשיו הגביע נמצא אצל בנימין, והוא צריך להיות עבד, מה יהיה כאן? אומר אורחיים הקדוש שהוא היטה את ליבו של יהודה עליו לרחמים. יהודה עשה פעולה פנימית לאהוב את המלך הרשע הזה, כדי שהמלך הזה יאהב אותו בחזרה. עשה לו תרגיל פסיכולוגי כזה. פרה פסיכולוגי.
וזה הוא לומד מהמילה ויגש?
זה הוא מסביר מסביב למילה ויגש. הוא מסביר יותר שם את הפסוק במשלי כף זין, כמיים מהפנים אל הפנים לב אדם לאדם. ובהרחבה יותר ארוכה הוא מסביר את זה בפרשת כי תישא. בפרק ל"ג. ושם הוא כותב, כי הלבבות ישכילו בנעלם, אם לאהוב ואם לשנוא. לב האדם מרגיש בצורה נעלמת, הלא שנאה, אני לא צריך לומר שאני אוהב אותך. אם אני אוהב אותך, אני משדר, אני אוהב אותך. ואתה תקלוט את זה. אבל איך אני לומד לאהוב אותך? הרי אני שונא אותך. אתה, תראה, אתה מתנהג, יש לי כעס עליך. איך אני אוהב אותך בכל זאת? אומר אורחיים הקדוש שם, בכי תישא, כי כאשר יתבונן לב האדם לאהוב חברו, תשימו לב למילה הזאת, כאשר יתבונן, צריך התבוננות, לב האדם לאהוב חברו, כמו כן יתבונן לב חברו לאהוב אותו. ברגע שאני אכין את עצמי לאהוב אותך, זה דורש הכנה, כי בפשט אני לא אוהב אותך, כי באופן חיצוני אני שונא אותך, כי תראה איך אתה מתנהג ותראה כמה גושות אתה עושה לי וכולי, אני צריך הכנה נפשית לאהוב אותך, באותה מידה, תאהב אותי בחזרה. וזה מה שעשה יהודה כלפי יוסף. הטכניקה הזאת דורשת המון המון תרגול ועבודה וענבה. וזה אולי הכוח, ענבה וסדנות. אמרתי שזה היינו אח בהקשר הזה. היכולת לקבל זה אחד מהיסודות החזקים יותר בנפש. ומכוח הקבלה אני יכול גם להתקשר, שזה כבר שלב אחד יותר גבוה. אם אני באמת מסוגל להכין אותך, אני יכול להתקשר איתך. וכשאנחנו כבר מקושרים, שניים שנבחנו להיות אחד, כבר העבודה החינוכית היא אחרת לחלוטין. יש כבר שפה אחרת, יש כבר איזשהו מחנה משותף שמחבר בין שניהם. אני רוצה שנראה מתוך המקורות שלפניכם, אני שוב מתנצל על האיכות של הצילום, שני הקטעים הראשונים בצד ימין זה רק דוגמאות מתוך רשימה של מכתבים שכתב הרב קוק לפני למעלה 100 שנה ליהודי תמיד חכם גדול, והיהודי הזה התלונן בפני הרב קוק על המצב של הילדים שלו שהם התחברו לכל מיני קבוצות סוציאליסטיות והם עזבו את הדת וכו', והרב בסבלנות אדירה עונה לו פעם אחרי פעם. אנחנו נראה כמה דוגמאות. סלחתי כדבריי. הרב הוא עונה לו בסבלנות איך הוא מבין שצריך להתנהג עם הילדים האלה. זה מימים רבים אשר לשמחת לבבי הגיע אני מכתב פה תורתו, שמחתי לראות דבריו היקרים לי כחוק אוהבים ונאמנים, אבל נעצרתי גם כן הרבה מצערו של ידידי על דבר בניו, וזה כמה שאינני מבקש לכתוב לו כבקשתו וכו'. כן ידידי, אני מבין הרבה דאבון לבבו, אבל אם ישוב כבוד תורתו כרוב המון הלומדים שראוי בזמן הזה לעזוב להפקר את אותם הבנים אשר שרו מדרכי התורה והאמונה על ידי זרם הזמן המועד, הנה אני אומר בפה מלא שלא זו הדרך אשר השם חפץ בה. כשם שכתוב בתוספות בסנהדרין, דיבור המתחיל החשוד, ויש סברה לומר דלא יפסל חשוד על העריות לעדות משום דחשיב כמו אונס, משום די יצרו תוקפו. הגמרא שם דנה במסכת סנהדרין לגבי אנשים שפסולים לעדות, ובין שאר הדוגמאות מביאה הגמרא אדם שנחשד על עריות, שרופן פשוט הוא אולי פסול לעדות, והגמרא אומרת לא, למרות שהוא חשוד על העריות הוא לא פסול לעדות. ומה הסיבה מסביר את האוספות? שמה יצרו תוקפו, ואם יצרו תוקפו אז מה? אז הוא לא עבר על יצור העריות? מה זה יצרו תוקפו? מה המשמעות של המשפט הזה? שזה בא מבחוץ. זה לא שבמהותו הוא אדם רע. המשמעות שיצרו תוקפו זה אומר היצר תקף אותו, ולכן אנחנו מתחשבים בדבר הזה להלכה, והוא לא יהיה פסול לעדות. אנחנו נקבל את דבריו, הוא יהיה נאמן. זה מאוד מעניין איך שהדבר תופס בהלכה, למרות שאנחנו מבינים שההתנהגות המוסרית שלו היא מושחתת. אבל מכיוון שהדבר הזה בא מכוח חיצוני, אנחנו אומרים, אוקיי, הוא קשר לעדות. וכך אומר הרב קוק, אנחנו צריכים להתייחס לאותם נערים שעזבו את דרך התורה. מסיבות של רוח הזמן, מסיבות חיצוניות. אבל זה לא פוגע במהות. המהות הפנימית לא מתשתשת. וגרת אחרת, גרת חשובה מאוד של הרב קוק, שהוא מסביר שם המון יסודות בהבנת עם ישראל, איגרת תפקוף נ"ה, מפורסמת כאיגרת תקנה, מסביר שם הרב שיש בעם ישראל שני יסודות, הכוח הבחירי והכוח הסגולי. הכוח הבחירי, במה הוא תלוי? הוא תלוי בבחירה של האדם, בהתנהגות שלו, בכמה מצוות הוא מקיים, וכמה הוא קרוב וכמה הוא רחוק. זה הכוח הבחירי. הכוח הסגולי לא תלוי בכלל, זה בחירה של בורא עולם. בורא עולם בחר בנו מכל עם, הפך אותנו להיות עם קדוש, וזה בכלל לא קשור בנקודה של הבחירה שלנו. מבחינה הזאת אנחנו לפעמים מאבדים את האיזון בין הכוחות האלה. אנחנו מתייחסים המון המון לכוח הבחירי, כמה מצוות, כמה הוא עושה, כמה הוא התפלל, בין אם זה הבן שלנו, בין אם זה השכן, לא משנה, כמה הוא מחובר. שורכים את הכוח הסגולי. הרי הכוח הסגולי, הפנימי, הנשמתי של אותו ילד, לא הלך לאיבוד, ולא משנה מה שהוא לא עשה. אין חטא שיכול לפגוע בכוח הסגולי, בחיבור של הנשמה, של היהודי לריבונו של עולם. לא קיים דבר כזה. כי זה לא בבחירה שלו. והעבירות שהוא עשה הן חיצוניות לו. על אחד כמה וכמה בדור שלנו. תינוק שנשבע. אפשר לומר היום על איזשהו נער או נערה שפרקו עול, בגלל שהם הגיעו למסקנה, בגלל שהם קראו ספרי פילוסופיה, בשביל אריסטו, אתם יודעים מה זה? חנות בגדים, יפה מאוד, שקורא. זה אריסטו. זה חנות בגדים. מישהו מקרא קפקא? לא מכן. מישהו מהנוער הזה. הם לא יודעים, תינוק שנשבע. יפה מאוד. זה אחת הנקודות, זה אחת הנקודות שאנחנו צריכים להתבונן בהם. זה דור שגדל על אינטרנט, על דברים חיצוניים, על גירויים בלתי נתפסים בכלל. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מבינים מה עובר במוח של נער או נערה בגיל 16 ברגע שהם עוברים את רחוב יפו. רק עוברים שם. מה הם רואים? מה הם קולטים? אנחנו מקבלים אותם בבית כילדים טובים ונחמדים, הם כאלה. אבל מה הם חוו? מה הם שמעו וראו במכשיר הזה? לא צריך ללכת רחוק. במכשיר הזה. לא ספציפית בשלי, שהם פה יותר מדי דברים, אבל זה הגודל, לא צריך יותר מזה. יש כאן הכל. הם לא צריכים להיות בבית עם מול האינטרנט. יש להם את זה בישיבה. מספרים בחורי ישיבות מה קורה להם בישיבה. בנות באולפנות. לאיזה מצב הם יכולים להגיע רק בגלל הנפילה שלהם בתוך התחום של האינטרנט. אז אנחנו מקבלים אחר כך את הילד הזה הביתה, מנסים להבין אותו, שופטים אותו לפי מה? לפי כוח הבחירה שלו, והבחירות שלו הן לא נכונות, הבחירות שלו הן לא טובות, הן מוטעות. ועל פי הבחירות האלה אנחנו דנים את הילד. ואיפה כוח הסגולי? איפה כוח הפנימי הנשמתי? שכחנו. איבדנו את הנקודה הזאת. עיקר הדגש, זה אולי חלק יסודי של הלימוד שלנו היום, עיקר הדגש חייב להיות הפוך, על הסגולי, על נקודה הפנימית. אבל זה דורש המון עבודה ולימוד. בואו נראה. אגרת נוספת, בקטע השלישי, קצת למדנו מזה הבוקר, הקטע השלישי בצד ימין. זה מתחיל ועל טענתו השנייה. הזכרתי שזה מכתב שכתב הרב קוק לאחד מהגאונים באותה תקופה, רדב"ז. היה הרבה של צפת, היה לו המון המון ככה מתח מול הרב קוק בתפיסת העולם שלו, בהתייחסות שלו לדור, מה שנקרא לרשעים שבאותו זמן. בוא נקרא את הדברים בפנים קצת. ועל טענתו השנייה הודיעו שמאז כן היום, הנה אני מתאב את הרע של הרשעים ואת החלק הטוב שבהם לעולם הייתי מוכיר ואוהב, כי חלק השם הוא. עיקר הנקודה שאני רוצה שנדגיש עכשיו, הוא מי שזוכה לטעום באמת טעם רזי תורה, יודע הוא כי כל העבודה השלמה רק על זה היא בנויה, לקרב רחוקים וללקט ניצוצי הקדושה מכל מקום שנתפזרו. אבל לפי הדברים שהוא כותב כאן, מי יכול להבין? מי יכול להתייחס? מי יכול לקרב? רק מי שמה? מי שיודע רזי תורה. אז בואו נלך הביתה, חבר'ה, אנחנו לא מקובלים, אנחנו לא יודעים רזי תורה, בואו נסגור את הבסטה, וזהו, נמשיך להתייחס, נמשיך לטעות, נמשיך לשגות באותן שגיאות שעשינו עד עכשיו. אין בכוונתי לומר שהדרך היחידה זה ללמוד עכשיו רזי תורה. מה שאני כן רוצה לומר, ולכן הבאתי את הקטע הזה, שנבין שהאהבה, האהבה האמיתית הפנימית לילד, יכולה לבוא רק בעומק. רק מתוך לימוד מעמיק, יסודי. גם אם לא נדע את הדברים עד הסוף, נבין שאהבה זה משהו גדול. אנחנו מתייחסים בדרך כלל, שוב, המושג אהבה יצא לי כל כך הרבה פעמים לדבר עם אנשים מבוגרים, לא רק עם ילדים. והתשובות שקיבלתי, תסלחו לי, הם היו כל כך לא לעניין, לא רוצה השם לעשות את המבחן הזה. עשיתי את זה מספיק פעמים, ומה שנקרא התפדחנו. תשובות מוזרות לחלוטין. מה זאת אהבה? הרי כולנו אוהבים.
אבל מה זה?
מסביר הרב חרל"ו שאהבה, הוא כותב את זה בספר מי מרום, מי שיש בבית, יוכל לעיין בזה, מי מרום חלק ב' בכמה מקומות, על המשנה, על הלל, שהיה אוהב שלום, רודף שלום, במות פי א', במות צדיק ג', הוא אומר שמטבע חוש האהבה, כשהיא אהבה אמיתית, שאינה תלויה בדבר, שהיא הופכת שניים להיות אחד. שהאוהב מרגיש את הנאהב. האוהב מרגיש את הנאהב. יש סיפור נפלא, הרבו של אמי ססו, שפעם אחת הוא הגיע מאוחר בלילה, התעכב, הגיע מאוחר בלילה לבית המדרש, הוא אמר לחסידים שלו, אני רוצה לתת לכם שיעור עכשיו. אני עכשיו למדתי מה זאת, מה זאת אהבה אמיתית משני קוזקים שיקורים. עכשיו, לא הבינו החסידים, לא הבינו, רבו של אמי ססו. למד מה זאת אהבה אמיתית משני שיקורים? איזה יכול להיות? רבו של אמי ססו. רבינו, מה למדת? אז הוא אמר שבדרך לבית המדרש, פתאום הוא עבר שם דרך איזה פאב, מה שנקרא, כן, היום, ופתאום נזרק החוצה איזה שיקור, כלות שם מתגלגל על, על האפר, ומיד אחרי זה נזרק עוד איזה אחד, ושניהם ככה, אחד על השני, ואז שיקור אחד שואל, היבן, אתה אוהב אותי? בטח שאני אוהב אותך. מה זה, כמה שתינו ביחד, מה? אני אוהב אותך אהבת נפש. אם אתה באמת אוהב אותי, אהבת נפש. אם אתה באמת אוהב אותי, תגיד לי מה חסר לי. עולה לו החבר, תגיד לי מה חסר לך, אני אומר לך מה חסר לך. איוון, אם אתה לא יודע מה חסר לי, אתה לא אוהב אותי. זו התשובה שמשם למד רבו של אמי ססו, מה זאת אהבה אמיתית. וזה מה שכותב הרב חרל"ו, ממרום חלק ב'. כי אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר הופך את השניים להיות אחד. יד שמאל שלי לא מרגישה ביד ימין שלי? אני לא מרגיש אם כואב לי הראש? איך זה יכול להיות? אני אחד. איך זה יכול להיות שאני לא מרגיש את הבן שלי? מה עובר עליו? מה כואב לו? ואם אני לא מרגיש? אז אין חיבור. השם ישמור. מה קורה כשמהמוח אין זרימה ליד? יש נתק, יש מחלות כאלה, מחלות עצבים. צריך ללכת לנוירולוג שיבדוק מה קורה שם. אם דוקרים אדם ביד, הוא לא צועק, לא כואב לו, משהו במערכת העצבים מתנתק. איך זה יכול להיות שאני לא מרגיש את מה שעובר על הילד? צדיקים גדולים, היה להם חוש הרבה יותר עמוק מזה. הם לא רק הרגישו מה קורה עם הילדים שלהם. הם היו מסוגלים להרגיש מה קורה בכלל עם יהודי שנמצא במקום אחר בעולם. להרגיש הרגשה אמיתית, לכאוב כאב אמיתי. להגיע למצבים, כשהרב קוק שמע מה שקרה בתרפ"ט, התחילו לספר לו מה קרה שם בחברון, הוא התעלף. הוא לא החזיק מעמד. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שהחיבור שלהם לכלל ישראל הוא ברמה כזאת, שהם אוהבים באמת. אבל האהבה הזאת הופכת אותו לפגיעה בו. זה לא שמע בחדשות שיהודי נדקר. זה שמע, לא. נגיד פרק תהילים, זאת לא אהבה אמיתית. המעט להגיע לחיבור האמיתי העמוק הזה, נכון, זה דורש הבנה עמוקה ורזי תורה. כי רק שם כתוב מהו שורש נשמת כלל ישראל. שם זה כתוב, זה מוגדר, זה מוסבר, בהרחבה. מהו שורש הנשמה שלנו? להגיד מתחת לכיסא הכבוד זה נחמד, אבל מה המשמעות העמוקה של זה? ולמה לפי ההבנה הזאת, מתוך ההסתכלות על הסגולה של עם ישראל, אין רע בישראל. אין רע. וזה דרשו חז"ל כשושנה בין החוכים. כעסה דקאי בין חילפי. שושנה שנמצאת בין קוצים. למרות שנמצאת בין הקוצים. איך קוראים לה? שושנה שמה. לא התחלף השם שלה. למרות שנמצאת בין הקוצים. אנחנו מוקפים ובעיות וסיבוכים. פרטיים וכללים, לא משנה מה. אבל השושנה היא שושנה. כלל ישראל הוא כלל ישראל. הנשמה הזאת היא קדושה וטהורה למרות כל מה שהוא עשה. ההבנה העמוקה הזאת נמצאת, נכון, ברזי תורה. ופשט זה לא כתוב כל כך. זה נמצא ברמזים פה ושם. השפת אמת בפרשת קדושים מסביר את המצווה של תוכחה. הוכח תוכיח את עמיתך וכו', מסביר שהמוכיח צריך להכניס את עצמו בכלל התוכחה. כלומר, ברגע שאני בא להוכיח מישהו אחר על משהו שלא משוער, הוא לא בסדר, אני צריך להכניס את עצמי בכלל התוכחה. כלומר, אם ראיתי בך גם בחיסרון, מה זה אומר? שהחיסרון הזה נמצא אצל מי? אצלי. אצלי, אני מכניס את עצמי בכלל התוכחה. וזה לפי דברי הבעל שם טוב מפורסמים, שהמקור שלהם בחזל, כל הפוסל ואומו פוסל, אדם שאין לו חיסרון, לא רואה את זה אצל הזולת. ואם ראיתי אצל הזולת חיסרון מסויה, סימן, זה נמצא בתוכי. אז הדרך היחידה לתקן את זה, זה להכניס את עצמי בכלל התוכחה. כלומר, לפני שאני מוכיח אותך, אני מוכיח את עצמי. אני לא בסדר, ואני חוזר בתשובה על זה. ברגע שאני מתקן את הדבר, ואני חוזר בתשובה על זה, הרי שממן זה גם ישפיע עליך. לפי הכלל, לפי הכלל, כמה נפנים לפנים, לבדם לאדם. לפי הכלל שהלבבות ישכילו בנעלם. שהלב של האדם מרגיש. אני משדר לאדם שעומד מולי, אני חוזר בתשובה על מה שקורה איתך, כי גם בי יש את זה. ואני משדר לו שאפשר לתקן. וכשאני אומר לו שבאמת אפשר לתקן, ואני מאמין בזה, הוא מרגיש את זה. אם זה באמת. אם זה באמת. אם זה לא באמת, אין סיכוי שהוא ירגיש. מה שאני רוצה לומר, זה כבר בסיכום של הדברים, לפני שנשמע אם יש שאלות, לפני שאנחנו מדברים על השפעה, על חינוך, על העברת מסרים, על הלכת ולטפל ב... ואני אומר את הדברים לעצמי, רק שאני כבר אמרתי שאם אני אעמוד בבית ואני אדבר לעצמי, אני חושב שאשתי תזמין אותי לפגישה אצל דוקטור אבולעפיה, שהיה כאן היום, ולא כל כך רצוי ברמה הזאת שאני אגיע אליו, באופן הזה, בסיבות האלה. אז במקום לדבר ככה בבית לעצמי, אני ביקשתי מנתי שירגן לי קצת ציבור, ואז אני יכול לומר את הדברים, אבל אני אומר אותם לעצמי. ברור לחלוטין שלפני שאני הולך לטפל במישהו, אני מטפל בעצמי. אני רואה מה החיסרון שבי, איפה הנקודה הזאת אצלי, אני מסוגל להרגיש מה עובר עליך, כי אני יודע מה עובר עליי. ודרך זה להשפיע. כך שכל הנושא הזה של החינוך, ודיברנו על זה שחינוך זה התחדשות, אולי זה הנקודה החדשה כאן, שהמחנך עצמו צריך הוא בעצמו לעבור תהליך של התחדשות. לא רק לחדש בילד, חנוך לנער, לחנך בנער משהו, אלא הוא בעצמו. אני הנער. אני הילד שצריך לגלות בתוכי עוד נקודות חדשות. ועושים את זה על ידי לימוד. מה שעשינו היום זה איזשהו סוג נגיעה מסוימת בנקודה הזאת של ההתחדשות. אם יש שאלות עד כאן, לשמחה. כן. ברוריה.
לא שאלה, אבל יש סיפור נחמד ששמעתי על הרב נריה, שפעם בא לישיבה שלו איזה רב חרדי, והוא אמר לו, התלמידים פה לומדים מאוד יפה, אבל למה הם מגדלים את הבלוריות האלה של החבר'ה? אז הרב נריה אמר לו שברוסיה היה של קרח, והיו שם, אומרים לנערים, מגדל שערות, שאם כאילו נפלו לתוך איזה אגם, שיוכלו לשלוף אותם, להציל אותם מהטביעה. זאת אומרת, בגלל זה אנחנו נותנים להם לגדל את הגלוריות, שנוכל להציל אותם מהטביעה.
טוב, רבי נחמן, משהו עושה את זה מהפאות, אבל בסדר. אני רוצה שנראה עוד קטע אחד בליקוטי הלכות של רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן מברסלב. הוא מסביר, שוב זה נמצא בעמוד שלפניכם, בצד שמאל באמצע. באמצע. הוא מסביר מצווה מפורסמת, כי תראה שור שונחה רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. אתה רואה אדם שהשור שלו נפל, תעזור לו. בחסידות לוקחים את העניין הזה לכיוון קצת אחר, נקרא את הדברים בפנים וקצת טיפה נתבונן בהם. ואתה יש לרמוז מצווה זו על האדם בעצמו, כי תראה חמור שונאך הרובץ וכולי, שכשרואים חומרו בגופו של שונאו, כן, לא חמור אלא החומר והגוף של השונא שעבר עבירה, כנ"ל, שהוא רובץ תחת מסעו ואינו יכול לישא עליו מסעוי ועול תורה ונופל חסדי שלום, רואים אדם אחר שעובר עבירות כי החומר, הגוף שלו לא מסוגל להכיל עליו את התורה ובגלל זה הוא נופל, כי ידוע שהאדם צריך להיות כשור לעול וכחמור למסעוי. כך הוא דורש את הגמרא, אדם צריך להיות מסוגל כמו שור וכמו חמור לסבול את התורה, כי ידוע שאדם צריך להיות כשור לעול וכו'. וכשרואים האדם נופל בעבודת השם חס ושלום, וזה על ידי עבירות חס ושלום בחינת צונחה, צוותה התורה בלי להתעלם ממנו, רק עזוב תעזוב עמו, שצריך לראות לעזור לו ולקרבו ולהרימו מנפילתו, וצריך לאהבו דווקא, כמו שתרגם איש בקדישביק. אני אומרת, עד רבה, איך תעזור לו? רק אם תאהב אותו. אתה רואה את השונא שלך, הוא שונא שלך, והוא חותר, הוא עושה חטאים, איך תעזור לו? איך תוציא אותו מהבלגן הזה? נראה אותנו רבי נתן, תאהב אותו, כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו ברשע גמור צריך למצוא בו איזה זכות, ועל ידי זה מוצאים אותו מרשעתו ומכניסים אותו באמת לקו זכות וחוזר בתשובה, כמו שכתב רבינו רש פי ב', זו תורה מפורסמת דעות של רבי נחמן, תורה רש פי ב', שכל אדם צריך ללמוד זכות על הזולת, ועל ידי זה שאדם מלמד זכות על הזולת הוא יכול באמת להוציא אותו, אפילו את הרשע, להוציא אותו מכלל רשעותו, להחזיר אותו בתשובה, שיהיה צדיק. אני לא אסביר עכשיו את הטכניקה, איך זה עובד, זה מאוד מעניין לראות מה עומד מאחורי הקטע הזה שתורה רש פי ב'. רבי נתן אמר שאם רבי נחמן לא היה בא לעולם הזה אלא ללמד לנו את התורה הזאת, היה מספיק. בכל תמצית תורתו של רבי נחמן אפשר לומר, זה התורה הזאת, כדאי ללמוד אותה בבית. תורה רש פי ב', שהמהות שלה היא שאדם צריך ללמוד זכות על הזולת, ועל ידי זה, כי לא יכול להיות, הוא כותב שם, לא יכול להיות שאדם הזה לא עשה שום דבר טוב מימיו, לא ייתכן, תחפש! תחפש איזה דבר טוב שעשה הילד שלך, הוא מוכרח להיות שהוא עושה דברים טובים. ועל ידי שאתה מוצא בו נקודה אחת טובה, מה קורה אחר כך? אתה מוצא בעוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה. ודרך אגב, מה זה מזכיר לנו? מה? שולירן. 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 בסדר. בסדר. אז בואו אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי. מחלוקת במסכת שבת, בין בית שמאי לבית הלל, עם נרות חנוכה, מוסיף והולך ופוחת והולך, מסביר השפת אמת, והדברים מבוארים יפה מאוד אצל הרב זבין, בספרו לתורה ולמועדים, בכמה מקומות, גם בהתחלה, בפרשת מקץ והיגש, וגם בסוף, לגבי חנוכה, הוא מסביר ששורש המחלוקת בבית שמאי לבית הלל, האם אנחנו מסתכלים על הרע שבאדם ואז צריך לצרוף את הרע ואז למחורת יש פחות רע, צריך פחות אש ופחות רע פחות אש, דת בית שמאי שדין מסתכלים על האש וצורפים את הרע, או מוסיף והולך, יש ביהודי נקודה טובה, תדליק אותה, נר אחד, תמצא נקודה אחת טובה, מה תמצא למחורת? עוד נקודה טובה, זה ככה זה, כי מוסיף והולך, ומה תמצא אחרי שלושה ימים? עוד נקודה טובה. עד שאתה מגיע למדרגה של למעלה מהטבע, אתה יכול להרים את הבן אדם הזה למדרגה של למעלה מהטבע. בעומק הדברים, המדרגה השמינית, מבחינה רוחנית, מסביר המערש הזה למעלה מהטבע. בעולם הקבלי, המדרגה השמינית נקראת מדרגת הבינה. ומדרגת הבינה שייכת לעולם שנקרא עולם התשובה. ולכן בתפילת 18, אם נסתכל על סדר הברכות, אתה חונן לאדם דעת, ולאחר מכן מה? השיבנו אבינו לתורתך. אומרת הגמרא במסכת מגילה, תשובה אחר בינה. התשובה קשורה לבינה, בינה זה המדרגה השמינית. לא אכנס עכשיו להסבר של הדברים, אני רק אומר שנבין, ותמצאו את הדברים, את העומק של רבי נחמן. ברגע שהוא אומר מוסיף והולך, ואנחנו מגיעים היום השמיני למדרגה השמינית שהיא למעלה מהטבע, כלומר שמגיעים למדרגה של התשובה, אפשר להחזיר את הרשע בתשובה. כי אנחנו באמת מגלים את הנקודה שיש בו, לא המצאתי בו שום דבר, אנחנו לא הולכים להמציא כלום. תקראו את ההקדמה של הרבי מפיאסצנה, חובת התלמידים, שם הוא כותב את זה, חנוך על פי דרכו, שהמחנך הוא לא מצווה, הוא לא פוקד. מה הוא צריך לעשות המחנך? לגלות. איך מגלים? איך מגלים? נקודה אחת, ועוד נקודה, ועוד נקודה. אבל אנחנו עובדים על זה בשיטתיות. ואנחנו לא מפסיקים למצוא נקודות טובות. ועל ידי זה מחזירים את הרשע בתשובה. בואו נשאיר עוד שורה שתיים. כמו שכתב רבנו, בפרק ר' בב' על הפסוק ועוד מעט בן רשע. כי גם להרים האדם עצמו מנפילתו, הוא רק על ידי האהבה. דהיינו על ידי שמכניסים אותו לקו זכות ואהבה. וזה תמצית התורה של ואהבת. אני מאחל לכולנו בעזרת השם המשך לימוד פורה ומוצלח. לפני שקמים אני רוצה במילה אחת להודות לכל מי שהגיע ולמד וכולי, ולכל מי שעזב בארגון, קודם כל נתי אביבי, תודה רבה, ובכל עוסקים במלאכה מסביב, משפחת וסרמן וורדית קליימן ואורן אסולין וכל כל הצדיקים שעסקו ועזרו וסייעו, השם יעזור לנו שנמשיך הלאה מבסייעתא דשמיא לאהוב.
למטה ביציאה.
למטה ביציאה. ורדית, שלום.